רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
תעשו ניסוי. תרדו למטה לרחוב ותשאלו אנשים איך קוראים לנגיד בנק ישראל. אל תשאלו שאלות מורכבות כמו מה האג'נדה ומתי הוא מונה לתפקיד, פשוט לשאול את שמו. אני אופטימי מטבעי ולכן אגזים ואומר לכם ששני אנשים מתוך 10 ידעו את התשובה. אולי 3 אם הלכתם ברחוב המתאים בדיוק מתחת לאיזשהו בית השקעות שטריידרים יצאו לאיזושהי הפסקת סיגריה. וזה לא במקרה. גם אם תלכו ברחובות באיווה או בקולורדו ותשאלו שם איך קוראים ליושב ראש הבנק המרכזי של ארצות הברית, זה אימור, אבל סביר להניח שתקבלו תשובה זהה. אפילו בניו יורק או בלוס אנג'לס, לא בטוח שידעו מי זה ג'יי פאוול. ושלא יהיה לכם ספק, המצב לא תמיד היה ככה. יעקב פרנקל, דוד קליין, בן ברננקי ובטח סטנלי פישר היו דמויות מפתח בבנקים המרכזיים ובשיח הכלכלי במדינות שלהם. לא, אני לא אומר שכולם אהבו תמיד את הנגידים או היושבי ראשים של הבנקים המרכזיים, ממש לא. אבל הם היו דמויות מוכרות, על חלקם אפילו עשו סרטים. אז ברוכים הבאים לפרק 88 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטגה ראשי של פסגות.
אלן שי.
אנחנו היום, כן, כפי שהבנתם, אנחנו נדבר היום על תפקידם של הבנקים המרכזיים בעולם. ננסה לעשות את זה כמה שיותר פשוט, בלי מילים מסובכות. נדבר האם הם איבדו מכוחם כגופים החשובים ביותר בכלכלות של המדינות, אם כן, מדוע זה קרה? האם זה במקרה יש לנו עכשיו נגידים ויושבי ראשים שהם דמויות יחסית אפרוריות בעולם? ואולי זה בכלל טוב שאנחנו לא מכירים אותם ממש ממש כמו שהיינו מכירים בעבר. טוב, אז ולפני הכל אנחנו אולי, לפני שתגיב לי על מה שאמרתי קודם ותגיד לי שיכול להיות ש9 מתוך 10 אנשים יודעים מי זה אמיר ירון, אנחנו...
אמיר ירון קוראים
לו? כן, כן. והוא מונה לתפקיד לא מזמן, אבל מספיק זמן בשביל שנכיר. לפני הכל נדבר על קורונה. האמת היא שאורי, בפרק האחרון שעשינו על הקורונה, דווקא באופן די מוזר קיבלתי הרבה פניות, כי הכותרת של הפרק הייתה מדוע המשקיעים אדישים לווירוס הקורונה. ונסביר, אנחנו מקליטים ביום חמישי את הפודקאסט, וביום חמישי היו עליות בשווקים, ואם אני לא טועה, ביום שישי הגיעו הירידות החדות, ואז מה, איך אתם אומרים, אדישים, לא אדישים? ואולי חשוב להדגיש שפשוט מה שאמרנו שבוע שעבר, זה פשוט כל עוד קורונה והנגיף נשאר איכשהו בגבולות סין, ההשפעה על הכלכלה העולמית היא כרגע מוגבלת.
בוא נדייק את זה. זה קודם כל, סין, מה לעשות? סין של היום היא כלכלה שמאוד משפיעה על הכלכלה העולמית. למעשה, אם לוקחים וחשבים כמה סין תורמת לצמיחה הגלובלית, שמסתכלים רק על ההשפעה של סין, זה 35%. שנבין את המספר, 35% מהצמיחה בכל העולם היא מגיעה מסין. אם אני מוסיף לזה גם את ההשפעות העקיפות, כי כשסין צומחת, אז מדינות כמו ברזיל, אוסטרליה, דרום אפריקה, צומחות גם, כן, מאוד תלויות בסין. אז אם לוקחים גם את ההשפעות העקיפות, סין למעשה אחראית על 50% מהצמיחה העולמית. אבל כשאנחנו אמרנו שהשווקים אדישים, או יהיו אדישים, או לפחות אמרנו, זה הדברים, האירועים האלה, הם בטח לא הזמן לבצע שינויים בתיקי ההשקעות, הכוונה הייתה שמדובר באירוע שמוגבל כנראה בזמן. אנחנו רואים שהוא גם מוגבל כנראה באזור שלו, ולכן השווקים, לא תיארנו לעצמנו שבוע שעבר, שתוך שבוע ה-S&P יחזור לרמת C שלו מלפני שהקורונה פרצה.
גם תל אביב.
גם תל אביב. לא חשבתי שזה ייקח כל כך מהר דרך אגב, אף אחד לא אמר גם שזה כבר מאחורינו לגמרי, אבל אני חושב שאנחנו שמים לב ל... א', שמועות, ספקולציות על תרופות / חיסונים, יקרה או לא יקרה, אני חושב שזה לא יקרה, אבל מה אני מבין בזה, אבל בעיקר עצם זה שאנחנו לא רואים את המגפה המתפשטת למערב, לא רואים אסקלציה חזקה מאוד, בטח לא כמו שרואים בסין, של מקרים והידבקויות לא בארצות הברית ולא באירופה, וזה קצת מרגיע את המשקיעים, כי אם זה כרגע חסום בסין, והסינים יודעים, עושים את העבודה כדי לסגור את זה, זה יהיה מוגבל בזמן. וברגע שזה מוגבל בזמן, זה אומר שההשפעה על השווקים תהיה קצרת טווח. שבוע, חודש, חודש וחצי, אף אחד לא יודע, אבל זה יהיה קצר טווח, וגרוע מזה, אתה לא תדע מתי זה מסתיים, ולכן הדבר הכי לא נכון לעשות, זה כשדבר כזה קורה, כשהשווקים יורדים, כמו שהם ירדו בשבוע שעבר, בסוף שבוע, בחדות, דבר הכי לא נכון לעשות, זה למכור נכסי סיכון, ואז לחכות שהם יעלו חזרה, כי תמיד נחזור כנראה, או בדרך כלל נחזור לשוק במחיר יקר יותר ממה שהיה כשיצאנו.
אז מה שאתה אומר מאוד מזכיר לי את מה שאנחנו מדברים פה, אחרי סבבי לחימה.
מאוד מזכיר, ואפילו במקרה של סבבי לחימה זה עוד יותר מובהק, כי כשיש סבבי לחימה אין אפילו השפעה כלכלית, ולכן השוק מאוד מהר, יום יומיים חוזר לעצמו, פה תהיה השפעה כלכלית, אנחנו יודעים גם על מפעלים, למשל פה בארץ, שעובדים עם חברות סיניות, מקבלים מהם חומרי גלם, מייצרים פה שבבים או מוצרים אלקטרונים אחרים, והמפעלים כרגע לא יכולים לעבוד, כי הסחורה לא מגיעה מסין. אז תהיה השפעה כלכלית, אבל היא תהיה מוגבלת, תהיה רבעון, ובריבעון שלאחר מכן יחזרו לייצר, ואפילו ייצרו בכזה אובר קפסיטי, כדי להחזיר, לסגור את הפער, והריבאונד הזה בעצם כבר אומר לשווקים, בהנחה שזה באמת יהיה כך, אין טעם עכשיו להתחיל למכור נכסי סיכון, אלא להסתכל על המגמה ארוכת הטווח.
אוקיי, אז בוא נעבור לנושא המרכזי שלשמו התכנסנו, הבנקים המרכזיים. תן לי רגע, לפני הכל, אני רציתי לדעת מה בנק ישראל עושה, מה התפקיד שלו. נכנסתי לאתר, ושם יש את הפסקה הזאת. תפקיד הבנק המרכזי של ישראל. שמירה על יציבות מחירים, תמיכה במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, בעיקר צמיחה, תעסוקה, וצמצום פערים חברתיים, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית. אוקיי, אז קראתי את זה, ומה זה אומר?
זה אומר שלבנק ישראל יש יעד שמוגדר, היעד הוא שמירה על אינפלציה של בין 1% ל-3%, ובהינתן שהיעד הזה אכן מתממש, אז הבנק יעשה מה שהוא יכול כדי לתמוך ביעדים הריאליים, שזה צמיחה, כמה שיותר מהירה, בלי לייצר אינפלציה גבוהה יותר, או אבטלה נמוכה, זה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו נתמוך בזה שהאבטלה תירד ותירד ותרד, עד שזה מייצר אינפלציה. אינפלציה היא יותר חשובה, ושמירה על יציבות המערכת הפיננסית, שאנחנו יודעים שגם בנק ישראל הוא מפקח על הבנקים, יש לו עוד כמה תפקידים. אבל השאלה היא, מה קורה אם בנק ישראל לא עומד ביעדים האלו? כשהוא לא עומד ביעדים לכיוון החיובי, זאת אומרת שהאינפלציה גבוהה מ-3%, אז אנחנו יודעים מה בנק ישראל צריך לעשות, הוא מעלה ריבית. ברגע שהוא מעלה את הריבית, המשק, נקרא לזה, מתחיל לחנק, זאת אומרת, הצרכן צורך פחות, כי הוא יכול לקבל ריבית יותר גבוהה על הפקדונות שלו בבנקים. אז הוא יוציא פחות כסף מאשר קודם לכן. אנשים ייקחו פחות הלוואות, כי הריבית עלתה, אז הלוואות מתייקרות, פחות משכנתה, פירמות ייקחו פחות הלוואות כדי להשקיע, ואז תהיה העתה כזו במשק, ואתה תוריד את האינפלציה חזרה לרמה שבתוך היעד, עד שבנק ישראל ירגיש בנוח שאפשר לחזור ולהוריד את הריבית. אז זה קל.
אבל זה לא המציאות שלנו.
בדיוק, וזה מה שתמיד בנקים מרכזיים עשו, אבל זה לא המציאות שלנו. מה שאנחנו רואים כבר שנים, זה שבנק ישראל לא עומד ביעד שלו, אבל כלפי מטה. זאת אומרת, האינפלציה נמוכה מהיעד, כבר, אם אני לא טועה, 5 שנים, תקופה ארוכה הייתה בכלל שלילית, ופה עולה השאלה מה אפשר לעשות. על פניו, מה שעושים כשהאינפלציה נמוכה מדי, זה מורידים ריבית, בדיוק הפוך מכל מה שאמרנו קודם. אם נוריד ריבית, אז אנשים לא ישימו את הכסף בפקדונות, או ישימו פחות בפקדונות, יוציאו את הכסף, יקנו יותר, זה יעלה מחירים. יהיה ביקוש גבוה, המחירים יעלו. אם נוריד ריבית, אז כולם ירצו לקחת הלוואות, ולצרוך יותר, ולהשקיע, ואם נוריד ריבית, אז שוק המשכנתאות יפרח, ואם נוריד ריבית, אז פירמות יחפשו הזדמנויות להשקיע ולגדול. ולמרות שהריבית ירדה, כידוע לנו, כן. ירדה עד לכדי אין לאן לרדת, אנחנו לא רואים את האינפלציה עולה, וזה סימן שאלה מאוד גדול שמטריד את כל הבנקים המרכזיים היום בעולם. למה זה קורה ומה אפשר לעשות בעניין?
וזה בעצם הכלי היחיד שיש לבנק ישראל? זאת אומרת, אתה אומר כל הזמן ריבית. בהגדרה של בנק ישראל לא היה כתוב, אם אני לא טועה, ריבית. לא היה את המילה ריבית. זאת אומרת, זה כלי שנועד בשביל לשלוט במחירים.
כן, הריבית הוא הכלי המרכזי של הבנקים המרכזיים. אנחנו רואים בשנים האחרונות, מאז המשבר של 2008, אנחנו רואים יותר ויותר שימוש בכלים שבזמנו נקראו לא קונבנציונליים או זמניים, רק שהם הפכו להיות קבועים לגמרי, למשל הרחבה כמותית. הרחבה כמותית זה מצב שבו הבנק המרכזי קונה למעשה נכסים פיננסיים בשוק, למשל בארצות הברית, הבנק המרכזי כשהתחיל עם הרחבה כמותית, הוא פשוט מדפיס כסף וקונה אגרות חוב ממשלתיות, הוא לא קונה אותם מממשלה, הוא קונה אותם בשוק, מבנקים מסחרים או מקרנות פנסיה וכן הלאה. הרעיון הוא שאם אני מוריד את הריבית, וזה לא, ונתקעתי, אין לי יותר לאן להוריד, אז אני אנסה גם להשפיע על הריבית ארוכת הטווח. הריבית ארוכת הטווח זה בעצם לקנות את האגרות חוב הארוכות, ולייצר מספיק ביקוש כדי שהריבית עליהן גם תרד. וראינו את זה גם בארצות הברית וגם באירופה וגם ביפן ובעוד מקומות, ראינו הרחבות כמותיות מכל מיני סוגים, קונים אגרות חוב ממשלתיות, באירופה קונים גם אגרות חוב קונצרניות, הבנק המרכזי קונה אגרות חוב קונצרניות, ביפן הבנק המרכזי קונה מניות, וראינו עוד דברים, ראינו גם למשל התערבות מיוחדת של הזרמת כסף לבנקים ועידוד הוצאת אשראי, ראינו מהלכים שנועדו לשמור על היציבות הפיננסית, שגם בנק ישראל עשה כמה מהלכים שאמר, אוקיי, אני מוריד את הריבית, אבל אני לא רוצה לראות פה בועת פיננסית, אז אני מגביל למשל את היקף המשכנתאות שנלקחות במסלול של ריבית משתנה לעד שליש מכל משכנתה. אז יש עוד כלים, אבל בסוף הכלי החזק, הפטיש, זה הריבית. כל השאר זה כאלה מסתתים קטנים שאתה יכול לשחק קצת על השווקים, אבל הכלי האמיתי הוא הריבית, וברוב העולם הבנקים המרכזיים בעצם נשארו, אפשר לומר, בלי כלים, כי הריבית ירדה וירדה וירדה, ואין לה יותר לאן לרדת.
ואין לה גם יותר לאן לעלות, שזה עוד יותר, לא שאין לה יותר מה לעלות, זה איכשהו, כל התחזיות אומרות שהריביות לא יעלו בטווח הקרוב, זאת אומרת, מה יש לי, בוא אני אקח את זה קדימה, מה יש לי לשמוע עכשיו את החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל? מה זה יעזור לי אם אני אשמע שוב שאומרים, אחלה, הריבית נשארה ללא שינוי, אנחנו עדיין רחוקים מהיעד של האינפלציה, זאת אומרת שלא משתנה כלום.
כלום, וגם לא ישתנה, אין לך מה לשמוע. באמת, יש דברים יותר מעניינים, יש פודקאסטים נהדרים.
כן.
אין מה לשמוע, כי להעלות ריבית לא יעלו. תראה, לבנק המרכזי באמת לא נוח שהוא בריבית כל כך נמוכה בדרך כלל, כי זה בעצם אומר שאין לו כלים בארגז הכלים. הרי זה מה שאמרנו קודם, זה הכלי המרכזי שלו. ולכן ראינו לפני שנתיים ושלוש ניסיון של הבנקים המרכזיים בעולם, לבוא ולהגיד, אנחנו שוקלים לאט לאט להתחיל לצבור תחמושת בחזרה, כי הייתה, הצמיחה בעולם הייתה חזקה, אמנם לא הייתה אינפלציה, והכלכלה נראתה מספיק טוב, כדי שהנגידים ירגישו בנוח לבוא ולהגיד, אוקיי, כרגע אין אינפלציה, אבל אם הכלכלה נראית כל כך טוב, אז בטח עוד שנה, שנתיים תגיע אינפלציה, וזה הזמן להתחיל לנסות להקדים תרופה למכה, ולהתחיל לצבור קצת תחמושת ליום שבו אולי תהיה שוב ועתה, ונצטרך להוריד ריבית. אז ניסו לעשות את זה, בארצות הברית גם העלו ריבית, העלו ריבית מרמה של 0.25%, עד שהגיע בסי לרמה של 2.5%. באירופה לא העלו ריבית, אבל דיברו על זה. בישראל, כשהנגיד נכנס לתפקיד, אני מזכיר לפני שנה ושלושה חודשים, בנק ישראל, לפני שהנגיד נכנס לתפקיד, העלה ריבית פעם אחת, מ-0.1% ל-0.25%, וכשהנגיד נכנס לתפקיד, הוא גם אמר, במציבת עיתונאים הראשונה שלו, שהבנק שואף לעשות תהליך של נורמליזציה לשערי הריבית. זאת אומרת, להחזיר את הריבית לרמות נורמליות יותר, לא רבע או אפס אחד, אלא רמות שיש תחמושת במחסנית. אבל הפד נכווה מהתהליך שהוא עשה, הריבית עלתה בארצות הברית יותר מדי, ולמעשה התחילה כבר לפגוע בכלכלה, האינפלציה לא הגיעה והתרוממה כמו שחשבו שהיא תעלה, בישראל האינפלציה נשארת נמוכה, כמו שאמרנו כבר המון זמן, באירופה אין אינפלציה, ולכן הרעיון של לעשות נורמליזציה ירד כרגע לגמרי מהפרק. אף אחד לא רוצה לדבר על זה, זה פוגע גם בשווקים הפיננסיים, אני מזכיר לכם את סוף 2018, כשהתחילו לדבר על העלאת ריבית, בום, השווקים חוטפים 20% למטה, כי הריבית הנמוכה תומכת בשווקים הפיננסיים, כי הכסף, במקום לשאת פיקדון, ילך להשקעות פיננסיות, ולכן העלאת ריבית כרגע לא על הפרק. האם יש סיכוי להורדת ריבית? גם לא, כי אין יותר לאן להוריד.
אז מה יש? זאת אומרת, גם אני גם אוסיף על מה שאמרת, שאחת ההחלטות, מה שגרמה, שארצות הברית העלתה את הריבית, זה היה, אני חושב, בסוף השנה שעברה, נכון? מה שקרה זה פשוט הביקורת הציבורית כלפי הבנק המרכזי, בהובלת כמובן טראמפ, הגיעה לשיאים שלא היו כדוגמתם. זאת אומרת, הכפשות אישיות נגד הנגיד, נגד הפד, הוא פוגע נגד הכלכלה, הוא האויב מספר אחת, הוא אז השווה אותו, זה היה עם סינס, שהוא אמר שהוא יותר גרוע ממה ששי עושה. כאילו, זאת אומרת שגם הכלי הזה, שאם אני היה פעם לבנק המרכזי שהוא יכול לעלות ריבית על מנת לשמור על התחמושת, לא קיים. מה נשאר לו?
קודם כל תראה, על פניו, אתה באמת צריך לשאול את השאלה. אם אין אינפלציה, למה לעלות ריבית? בשביל מה? הרי לכולם כביכול, אני אומר כביכול בכוונה, טוב שהריבית נמוכה. אני יכול לקחת הלוואות בריבית נמוכה. אני יכול לקחת משכנתה לקנות דירה. אם אין אינפלציה, הפחד שהריבית נמוכה יותר מדי זה שתיווצר אינפלציה מתישהו. אבל אם אין אינפלציה, אז בשביל מה לעלות ריבית? תנו לנו ריבית נמוכה, אחלה. זה לא, זה גם לא מדויק, כי צריך לזכור שבסוף הריבית הנמוכה גורמת לזה שאנחנו כחוסכים לא מקבלים ריביות גבוהות על החסכונות שלנו, ואנחנו נזכר, כשניצא לפנסיה, אז נזכר מה קרה בתחילת שנות ה-20 של ה-21, נגיד, וואלה, זו המשמעות של ריבית נמוכה למשך כל כך הרבה זמן. אבל השאלה שאתה שואל היא שאלה ששואלים היום בכל הבנקים המרכזיים בעולם, אז מה עושים? ואני חושב שקודם כל צריך להבין שיש פה עניין שהוא עניין פסיכולוגי-ארגוני. אני מתכוון לזה שעל פניו היה יכול לבוא בנק מרכזי, בישראל, באירופה, בארצות הברית, ולהגיד, תראו, בגדול אין לנו מה לעשות. אנחנו לא יכולים להוריד ריבית, כי היא נמוכה. היא אפילו שלילית באירופה, הם לא רוצים להוריד אותה יותר. אבל אנחנו גם לא יכולים לעלות ריבית. אז עזבו, אל תקשיבו למסיבות עיתונאים שלנו, ובגדול בוא ניפגש עוד 3 שנים. אנחנו יוצאים לחלט של 3 שנים.
או שהשווקים יקרסו, מה שיקרה קודם.
בדיוק, בדיוק. אנחנו לא פה, אם יהיה צרות, אנחנו נחזור. אבל ארגון כמו בנק מרכזי לא יכול להרשות לעצמו להגיד את זה, כי הוא צריך להסביר למה הוא קיים ולמה יש לו תפקיד. ולכן, מה שאנחנו רואים היום בבנקים המרכזיים בעולם, זה ניסיון לעשות חשיבה מחודשת. גם באירופה וגם בארצות הברית, הבנק המרכזי הודיע על בחינה מחודשת, תהליך ממש מסודר, של בחינה מחודשת של המדיניות המוניטרית, איך עושים אותה, מה הכלים, מה המטרות וכן הלאה. כשאחת ההצעות שהיום נראות כהכי פופולריות, גם באקדמיה, גם בשווקים, זה להעלות את יעד האינפלציה. היום ברוב המקומות בעולם יש יעד אינפלציה של סביב ה-2%. אמרנו, בישראל זה בין 1% ל-3%, באירופה זה קצת פחות מ-2%.
להעלות?
להעלות, להעלות, וזה באמת מפתיע, כאילו,
כן.
למה להעלות אם אתה לא עומד בו?
כן.
אז המטרה של הבנק המרכזי, צריך לזכור, היא לא לעמוד ביעדים. המטרה של הבנק המרכזי היא כרגע, זה שהמדיניות שלו תעבוד. והטענה היא שאם האינפלציה, אם לא נוצרת אינפלציה, היום, בואו נעלה את יעד האינפלציה, ואז בעצם נאותת לכולם שאנחנו רוצים לראות אינפלציה גבוהה. ואם אנחנו רוצים לראות אינפלציה גבוהה, אז נעשה כל מה שצריך כדי להשיג את זה, ואז הציפיות בעצם שהמדיניות של הבנקים המרכזיים תמשיך להיות מאוד מאוד אגרסיבית, הציפיות האלו ייצרו את האינפלציה. זאת אומרת, להעלות את היעד כדי להעלות את האינפלציה. עכשיו, בכלכלה יש ויכוח שנמשך המון המון שנים, מה משפיע על מה? האם האינפלציה משפיעה על הציפיות, או שהציפיות משפיעות על האינפלציה. אם אתה חושב שהמחירים יעלו בחודש הבא, נגיד מחירי הרכב הולכים לעלות ב-50%, אני לוקח את זה בכוונה למקום קיצוני.
כן.
אז אתה תקנה את הרכב היום, נכון?
בוודאי.
ואז המחירים יעלו היום. זאת אומרת, יכול להיות שהציפיות הן אלו שהן מייצרות את האינפלציה, ויכול להיות גם הפוך. יש תיאוריות כאלו ויש תיאוריות כאלו, ובפועל בדרך כלל לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, מה לעשות? החיים בסוף הם פשוט מתכנסים לאמצע של הוויכוחים האלו, אבל זו התפיסה היום, גם בפד וגם ב-ECB מדברים על זה, להעלות את
דיאל האינפלציה. זה משהו שהאירופה מובילה?
תראה, ב-ECB הם הודיעו שעד סוף השנה, שהם עושים עכשיו בחינה של התהליך, ועד סוף השנה הם יפרסמו מסקנות, והפד, תהליך כבר החל לפני, אבל לא בדיוק הודיעו מתי ואיך. זה מהלך שאני חושב ש...
בישראל מתייחסים לזה?
בישראל לא הייתה איזושהי הודעה רשמית על כך שעושים בחינה של המדיניות, אבל כן אנחנו שומעים במסיבות העיתונאים, וגם מרעיונות של הנגיד או של חברים אחרים בוועדה המוניטרית, ושבוחנים את הדברים, מן הסתם בישיבות פנימיות בבנק, שואלים את השאלות האלו, כי כולם שואלים את השאלות האלו, מה אפשר לעשות? העניין הוא שכשאני מסתכל על זה, ואני חושב קדימה, אני חושב שבבנקים מרכזיים מפספסים באיזשהו מקום את הנקודה של איך השווקים היום חושבים, ולמה הרעיון של לעבוד דרך הציפיות מוגבל מאוד. כי הרי מה אתה בעצם אומר? אם אני אעלה את יעד האינפלציה ל-4%, בעצם המשמעות היא שהריבית לא הולכת לעלות עוד הרבה הרבה זמן. גם אם האינפלציה בטעות תגיע ל-2%, אנחנו לא נעלה ריבית. כי היעד עכשיו הוא 4.
כן.
אז אל תפחדו מאינפלציה. אם אתם רואים את האינפלציה עולה, אל תחשבו, זה מה שהבנק המרכזי ינסה להגיד, אל תחשבו שהנה אוטוטו תגיע לעת ריבית וזה יחנוק לבת האינפלציה. אני בא להוטט לכם שאני מוכן לספוג גם אינפלציה גבוהה יותר, כדי שהאינפלציה שהיא תהליך שהוא מאיץ את עצמו בדרך כלל, כדי שהיא באמת תיווצר.
ורק רגע, בוא נסגור רק את הפינה הזאת, כולם רוצים שתהיה להם אינפלציה, נכון?
כולם רוצים שהאינפלציה תחזור לרמות נורמליות יותר, כדי להתחיל לבנות מחדש את מאגר התחמושת של המדינות המוניטרית. זה לא שהבנקים המרכזיים רוצים לראות אינפלציה רק כדי לראות אינפלציה. הם רוצים לחזור לשלוט עליה. כדי לשלוט עליה, היא צריכה לחזור לרמות נורמליות, ואז הריבית תעלה לאט לאט, ופתאום יהיה לנו ריבית של 2-3%, ואז אפשר יהיה לשלוט עליה. אם היא עולה יותר מדי, מעלים ריבית. אם היא נמוכה מדי, אם יש האטה במשק, מפחיתים ריבית. תראה, הפחד הכי גדול
של בנק מרכזי... מה שווה אינפלציה אם אנחנו לא יכולים לשלוט עליה?
והמשמעות היא גם אינפלציה, זה גם צמיחה.
כן.
אני חושב שהפחד הכי גדול של בנק מרכזי היום, ובצדק, זה שמחר, מסיבה כרגע שאנחנו לא רואים, לא קורונה, אחרת, יהיה מיתון בישראל, ומה אפשר לעשות? קובעי המדיניות הכלכלית בישראל לא יכולים לעשות כלום. אי אפשר להוריד ריבית, כי 0.25, אז לאן היא תרד בדיוק? ואי אפשר לעשות הרחבה פיסקלית, כי הגירעון הוא מעל 4%, מתקרב ל-4.5, מה אפשר לעשות? אז יש לנו גם בנק מרכזי וגם ממשלה, שבמקרה שמגיע אלינו איזשהו מיתון חיצוני, שניהם כבולים, ואין להם מה לעשות, וזה מפחיד אותם, ובצדק, כי יש להם תפקיד. אז הם רוצים שיהיה להם תחמושת, כדי שתהיה תחמושת, הם צריכים שתהיה קצת אינפלציה, כדי שיהיה נוח לעלות את הריבית. ושאלה היא איך מייצרים אותה, אז יעד אינפלציה לעלות אותו זה רעיון תיאורטי נחמד, אבל אני חושב שהיום בשווקים הפיננסיים מבינים שהריבית לא הולכת לעלות שנים קדימה. ולכן זה לא ישנה הרבה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אל תדאגו אם תהיה אינפלציה לא נעלה את הריבית, זה משהו שאנחנו כבר יודעים שיקרה.
לא חוששים מזה, אתה אומר.
אנחנו יודעים שלא תהיה אינפלציה.
כן.
וגם אם לאט לאט תצא להיווצר אינפלציה, אנחנו יודעים שתתנו לה קצת, כי ייקח זמן עד שתהיו בטוחים מספיק, להרגיש בנוח, לעלות ריבית בלי לחנוק את המשק. אז זה לא משהו שישכנע מאוד את השווקים. אני חושב שמה שהבנקים המרכזיים צריכים לבחון יותר ממה היעד הנכון, ומה הכלים שניתן להשתמש בהם כדי להשיג את היעד שנחליט עליו אחר כך, כי פה קבור הכלב בעצם. אנחנו הגענו למצב שהריבית הוא כלי שקשה להתנהל איתו, וצריך לראות איך מייצרים כלים אחרים. הרחבות הכמותיות והכלים האלו שדיברנו עליהם קודם, עזרו לתקופה מאוד קצרה, אבל בסופו של דבר, כל הכסף שהוזרם וטריליונים של דולרים הוזרמו דרך הבנקים המרכזיים, נתקע בסוף במערכת הפיננסית. הבנק המרכזי מדפיס כסף, מעביר את זה לבנקים המסחרים, הבנקים המסחרים אמורים להוציא את זה כאשראי החוצה, אבל זה לא יוצא כאשראי החוצה, כי גם אין ביקוש לאשראי יותר מדי, וזה נתקע במערכת הפיננסית, ולכן זה לא מייצר אינפלציה. הבנקים צריכים לבחון איך הם יכולים להוציא את הכסף לאזרחים, ישירות למשק, שכרגע אין הם את הכלים האלו, מתחילים לדבר, בארצות הברית למשל, ברני סנדרס, אחד הרעיונות שלו, או של אנשים שעובדים איתו, ודיברנו על זה פעם בתוכנית נקרא MMT, שבעצם הרעיון הזה מחזיר אותנו, אפשר להגיד 80 שנה אחורה, כי הוא אומר, הבנק המרכזי הוא לא זה שיקבע את כמות הכסף, כמה מותר להדפיס, אלא הממשלה. ואז הממשלה יש לה יכולת להוציא כסף לאזרח, הרי הממשלה אם היא מחליטה לבנות כבישים, היא מעסיקה עובדים, אז היא באמת מעבירה כסף לאזרחים, אם הממשלה מחליטה להוריד מיסים, זה כסף שנשאר אצלנו, זה לא תקוע במערכת הפיננסית, ואז זה יכול לייצר אינפלציה. הבעיה היא שאם חוזרים 80 שנה אחורה, הפעם האחרונה שהממשלות היו אלה שמדפיסות כסף, זה נגמר באינפלציה גבוהה מדי, זאת אומרת זה מתחיל ב... 3%, רואים שזה עובד, אומרים יופי, אבל אז פתאום מאוד מהר, זה הופך להיות אינפלציה של 5% ו-10% ויותר מזה, אז גם זה יכול ללכת לכיוון הלא נכון, אבל עצם העובדה שמדברים בעולם על הרעיון של ממשלות שמדפיסות כסף, מה שהיה טבו במשך עשרות שנים, רק מראה לנו שיש שינוי כיוון מבחינת מה התפקיד של בנק מרכזי, והשנים הבאות, אני חושב, זה שנים שאנחנו נצטרך לעקוב אחרי זה, כי יכול להיות לזה השלכות חריגות אפילו על סביבת האינפלציה שהתרגלנו שהיא מאוד נמוכה. אני אפילו אתן פה אימור, 10 שנים מהיום האינפלציה לא תהיה נמוכה, וכשהיא תעלה היא לא תעלה לאט, היא תעלה מהר.
אוקיי, מעניין. ומה לגבי הדמויות האפרועיות שאמרנו שנמצאות עכשיו בראש הבנקים המרכזיים? אתה אומר, חכו, יכול להיות שעוד מעט אתם ממש תכירו אותם טוב ותשמעו מה יש
בעיה, להם. לי אין בעיה עם דמויות שהם לא סופרסטארים. היו כמה סופרסטארים. סטנלי פישר היה סופרסטאר, הבין תקשורת, תקשורת אהבה אותו, קריזמה אדירה.
גם בן ברננקי אחרי 2008.
במידה מסוימת ובטח גרינספן לפניו. גם מריו דרגי. המסיבות העיתונאים שלו היו חוויה.
כן.
עוד פעם.
יחסית.
חסבות את זה לדברים האחרונים. אבל אני לא חושב שזה טוב כשאתה במשבר. כשאתה במשבר, אתה צריך מישהו שינהיג. אבל אם אתה לא במשבר, אני לא חושב שנגיד בנק מרכזי צריך להיות סופרסטאר, צריך להפך לנהל, אולי אפילו מאחורי הקלעים במידה מסוימת, כי צריך לזכור שתמיד יש גם סוג של ויכוח או סוג של מתח בין הבנק המרכזי לממשלה, וזה קיים בכל מדינה, ראינו את זה בארצות הברית עם הטוויטים
כן,
של טראמפ, זה כמובן
שנים.
קיצוני שם,
כן.
אבל גם בישראל אנחנו מכירים את זה, אנחנו לא, גם דרך אגב באירופה זה לא, קיים. לא,
אבל בהקשר לזה, אל תשכח שעכשיו אין לו עם מי לריב במרכאות. עם מי הוא יריב? עם שר האוצר ש...
נכון.
מה, איזה מדיניות? על מה מדברים פה בכלל?
נכון, צריך לחכות עד הבחירות. בתקווה
כן.
שמועד ג' יעבוד.
כן.
אבל זה בסדר, אני חושב, ואולי אפילו עדיף, שהבנק המרכזי, כיוון שהוא המבוגר האחראי מבחינת המדיניות הכלכלית, אולי כדאי שהוא באמת יתנהג כמבוגר, ולא יהיה איזשהו סופרסטאר שמייצר רעשים בשווקים. הבנק המרכזי מאוד משפיע על השווקים הפיננסיים, ודווקא שווקים רועדים זה לא דבר טוב מדי. דוגמה, 2013, בן ברננקי, אומר משפט לא נכון כדי להעביר מסר בצורה חדה, וצורות האג"ח בארצות הברית ל-10 שנים עולות מ-1.6% ל-3.2% תוך 3 חודשים. הפסדי עתק
כן.
למי שמחזיק את הנכס הכי בטוח בעולם, רק כי ברננקי אמר משפט לא נכון.
אוקיי, טוב, עד כאן החלק הזה של התוכנית, אנחנו לחלק של הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם לב, אני ברשותך אתחיל השבוע, ואני אתחיל לא משהו שולי שקרה, אם אתם עוקבים אחרי וול סטריט ואחרי מניות, בוודאי ששמתם לב למניה הכי מעניינת, הכי חמה, הכי תנודתית שיש בוול סטריט, וזה טסלה, שהגיע לשווי שוק שקשה קצת לדמיין, איך היא הגיעה ל-140 מיליארד דולר, רק לשם השוואה, זה פי שלושה מהשווי שוק של ג'נרל מוטורס ושל הונדה, פורד עם 35 מיליארד דולר, ניסן 23 מיליארד דולר, אין ספק, אני כבר לא חושב שזו חברה בכלל של רכבים, זו חברה שכבר עברה להיות חברת הייטק לכל דבר, עם מפתחים של AI, אבל לא נורא, זה לא מה שרציתי לדבר עליו, מה שרציתי לדבר עליו, זה שכמובן שאילון מאסק שעומד בראש טסלה הוא דמות נורא צבעונית, דמות שאוהבים לשנוא אותה, ונוצרה בוול סטריט סוג של תנועה ששורטיסטים נגד אילון מאסק. אגב, יש להם גם קבוצה בטוויטר שהסימון של המניה של טסלה זה TSLA, אז הסימון של החברה שלהם, הכתובת זה TSLAQ. הם שם יורדים עליו ואומרים, המניה תתרסק, והוא, אתה יודע, כמו הוא עונה להם בטוויטר, ואחרי יום של עליות אומר, תראו, ואתה יודע, כל הדברים האלה. אבל זה לא רק שהם קבוצה בטוויטר, היתרות השורט על טסלה הן עצומות. למעשה, עד כמה הן עצומות? רק בחודש ינואר, ההפסדים, כאילו המניה, טסלה, רק למי שלא עוקב, כמעט הכפילה את שוויה מאז תחילת השנה. רק בחודש ינואר, ההפסדים של השורטיסטים, של יתרות השורט במניה טסלה, היו כמעט פי ארבעה מההפסדים של יתרות השורט על מניית אפל. זה היה המניה שהפסידו עליה הכי הרבה ב-S&P 500 מבחינת השורט. יש להם משהו כמו מהמניות 19% היו להם עד שסגרו את כל הפוזיציות והמניה עלתה, את רוב הפוזיציות, 19% מהמניות בחוץ היו ביתרות שורט. מחשיבים בוול סטריט מעל 10%, שזה כבר נראה חריג. הם הגיעו ל-19%. המקסימום שיש עכשיו בארצות הברית זה חברה עם 40%, 40-50% יתרות שורט. כאילו, זה החברות הכי מסוכנות. סנועות, מסוכנות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. פשוט סיפור מדהים, טסלה, לדעתי.
זה ממש קרב בינו לבינם.
כן.
ממש קרב.
כן.
מעניין. דרך אגב, מי שנוסע לפלורידה, יש בקייפ קנרוול, איפה שמשגרים את הטילים, יש את החלק של ספייס איקס, של אילון מאסק.
כן.
פשוט מעניין בצורה בלתי רגילה ללכת לשמוע איך הם בונים את הטילים, איך הם משגרים אותם, איך הם שינו את כל התהליך של שיגור הקטע לחלל לעומת מה שנאסא עשו לפני זה. כן. סופר מעניין.
כן.
אני הבאתי סיפור...
וגם זול, הם עושים את זה זול,
כן,
נורא
כן.
זול, זה הרעיון שלהם.
זה נוחת חזרה כן, ועוד כן. כל מיני דברים, אבל בעצם הוא פשוט שינה את בסיס החשיבה על איך מתחילים.
כן.
לא ניכנס פה, אבל בכל לבנות טיל ורטיקלית, בונים אותו פשוט בצורה אופקית, במקום אנכית, וזה הופך את הסיפור להרבה יותר פשוט. וזה מאוד מעניין. אני לא הבאתי סיפור, הבאתי מספרים. מספרים של אינדקס הפקקים העולמי, אינדקס שחברה בשם טום-טום פשוט עוקבת אחרי 416 ערים ברחבי העולם, 57 מדינות, ובוחנת את הפקקים בכל מדינה. היא בעצם בודקת, המספר אומר, בכמה אחוז הזמן נסיעה שלך מתארך בזמן פקקים, לעומת זמן נסיעה שאין בפקקים. כמו אחרי 10 בלילה, למשל. ובאופן לא מפתיע, המקומות הראשונים כולם, אלו מדינות מתפתחות, במקום הראשון, זה העיר היא בנגלורו בהודו, אחרי זה מנילה, אחרי זה בוגוטה, אחרי זה מומבאי ופונה, עוד ועוד ערים בהודו ובפיליפינים וברוסיה, מוסקבה במקום השישי. במוסקבה למשל, הפקק מוסיף 59% לנסיעה. אם בדרך כלל לוקח חצי שעה, אז תוסיף לזה 59%, ותדע כמה זמן ייקח לך בפקק. ומי מופיע במקום ה-21? תל אביב יקירתנו.
21 בעולם.
21 בעולם, אבל יותר מזה שזה 21 בעולם, כל המקומות מעל, חוץ מ, צריך להגיד דבלין. דבלין מעלינו, במקום ה-17, אבל כל שאר הערים שמעלינו, והאמת שגם לא מעט מתחתינו, זה הכל משקים מתעוררים, זה לא משקים מפותחים כמו שאנחנו חושבים על עצמנו, וזה אולי שם פה סימן שאלה עד כמה, עד כמה אנחנו באמת מאופיינים כמשק מפותח. אולי יש הרבה דברים שאנחנו עדיין מאופיינים כמשק מתפתח.
בוודאי תחבורתית.
בוודאי תחבורתית, רק שנבין, המדינה הבאה שהיא מדינה מפותחת, היא במקום ה-31, וזו לוס אנג'לס, שידועה בפקקים שלה. אחרי זה טוקיו, ורק במקום ה-40, אם אנחנו מתחילים לראות עוד ועוד משקים מפותחים, פריז, רומא, בריסל, וכאלו, יש לנו משמעותית לאן להשתפר, כי אם מעלינו, מתחתנו יש את קרקו וסאו פאולו וסמרה וסנטיאגו ועוד ועוד מדינות כאלו, ערים כאלו, אז אנחנו צריכים לשפר משמעותית.
יש לי תחושה שאנחנו נדלג לאזור הטופ 10 בקרוב, שמעת על זה. אוקיי, תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.